ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף יוד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתחילת פרק שני, כפי שאתם רואים בשולי לקראת סוף הדף, פרק החדש. אנחנו נתייחס מיד לסימונים שאתם רואים בתוך המשנה, צורת בית, וזה בא להבליט את המילה קול, וגם פס מפותל בא להגיד, להבליט את המילה וזו. אז יש לנו במשנה קול המנחות וזו המנחה של הסוטה, וכתבנו כאן בשוליים הבדלים בין מנחת סוטה לשאר מנחות. המשנה פותחת ואומרת, היה מביא את מנחתה בתוך כפיפה מצרית. יש כאן סדר של דברים, תהליך השקיית הסוטה. תוספות דיבור מתחיל, מביא את מנחתה. אומר תוספות, אין סדר המשנה, כלומר המשנה הזאת והמשניות הבאות, והסדר שמופיע במשניות וסדר הפרשה הם אינם מכוונים, אין התאמה, שהרי כך סדר הפרשה. ועד לקראת סוף התוספות מפורט לפי הפסוקים מה קורה עם הסוטה, וכך הם הדברים לפי הפרשה. קינה לה ונסתרה, מעלה האישה, כלומר לבית המקדש, ומביא את מנחתה. הכהן מביא פיילי של חרס ונותן לתוכו חצי לוג מים מן הכיור ונותן באפר, מעמיד האישה בשער ניקנו ואוחז בבגדיה וסותר את שרה ונותן את המנחה על ידיה, וביד הכהן מים המרים ומשביעה ומתנה עימה, וכותב את המגילה ומוחק ומשקה ונותן מנחתה מתוך כפיפה מצרית ונותן לתוך כלי שרת, מניף ומגיש קומץ ומקטיר. עד כאן הם הסדר של הפעולות הקשורות להשקעת הסוטה. ואומר תוספות בסוף, ולא ידענו למה שינה התנה הסדר, ואם סדר התנה דווקא או סדר הפרשה. אנחנו חוזרים למשנה. עוד פעם, תחילת המשנה היה מביא את מנחתה בתוך כפיפה מצרית. כפיפה מצרית, רש"י כותב, סל של נצרי דקל זרדים שגדלים סביב הדקל, מהחומר הזה עשוי אותו סל. וממשיך המשנה, ונותנה על ידיה כדי ליגעה. הגמרא תתייחס לזה. עכשיו מתחיל מה שאמרנו מקודם, הניגודים בין שאר מנחות ומנחת הסוטה. כל המנחות תחילתן וסופן בכלי שרת, וזו תחילתה בכפיפה מצרית וסופה בכלי שרת. רש"י כותב, תחילתן וסופן השתא משמע, זאת אומרת, מה שנגיד עכשיו הוא ישתנה במהלך הגמרא, אבל עכשיו משמע, כשמביאה מביתו, מביאה בכלי שרת לעזרה. ככה שאדם שמביא קורבן מנחה, הוא מביא את זה כבר מהבית בכלי שרת. וסופה בכלי שרת. מה הכוונה? אומר רש"י, קודם קמיצה. ובשעת הקמיצה כבר יש התייחסות לקומץ בפני עצמו. אז אנחנו חוזרים למשנה. וזו, כלומר של הסוטה, תחילתה בכפיפה מצרית וסופה בכלי שרת. כל המנחות טעונות שמן ולבונה. וזו אינה טעונה לא שמן ולא לבונה. כל המנחות באות מן החיטים. וזו באה מן הסעורים. יש עוד מנחה שבאה מן הסעורים, וזה נקרא מנחת העומר. ואומר המשנה על כך, מנחת העומר אף הפי שבאה מן הסעורים, גם בניגוד לשאר המנחות, אבל היא הייתה בה גרס, וזו בה קמח. רש"י כותב, בה גרס, תכתיב גרס וכרמל תקריב את מנחת ביקוריך. ובמסכת מנחות אמרינן מה שכתוב בתורה, מנחת ביקוריך, הגמרא אומרת, במנחת העומר הכתוב מדבר. גרס, אומר רש"י, בסעורים, מובחר שבו מנופה ב-13 נפה, כאין סולת חיטים. אז אצל חיטים הסולת המנופה הוא נקרא סולת, אצל סעורים המקביל נקרא גרס. אז זה שונה מקמח. זה מה שממשיך המשנה ואומרת, וזו באה קמח, הכוונה שהכל מעורב בו, כמו שהוא נטחן, יש הרבה פסולת שעדיין מעורב בו. רבן גמליאל אומר, כשם שמעשה מעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. כמו שהיא לא הקפידה לשמור על ה זוגיות שלה עם הבעל שלה, לאישה יש בעל אחד, לא ריבוי גברים, והיא לא שמרה על כך, אז היא כמו בהמה, כמו אצל בהמה, אין שמירה על זוגיות, אלא כפי שידוע, מתי שצריכים לפרוט ולרבות, הבהמות עושות את שלהם. ולכן מידה כנגד מידה, חומר שעשוי, שממנו עשוי המנחה שלה היא סעורים. סעורים נחשב מאכל בהמה בניגוד לחיטים. תניה, אבא חנין אומר משום רבי אלעזר, משום רבי אליעזר, כדי ליגע, כדי שתחזור בה, אמרנו במשנה שמניחים את המנחה על ידיה כדי ליגע. מה המטרה? כדי שהיא תחזור בה, שאם היא באמת נתמת, אם היא חטא, שהיא תגיד שהיא תודה על כך. אם ככה חסה תורה על עוברי רצונו, קל וחומר על עושי רצונו. רש"י כותב על עוברי רצונו, שאם זינתה עברה על רצונו של מקום של הקדוש ברוך הוא, ורוצה שתודה שלא תיבדק, זה יציל אותה מאפקט המים שיכול בסופו של דבר לגמור אותה, להרוג אותה. אז רואים שהתורה בכל זאת חסה על עוברי רצונו, אז קל וחומר על עושי רצונו, שהתורה דואגת לטובתם. שורת גם ממאי משום דחסה הוא, מי אומר שמה שעשינו פה שהניחו את המנחה על ידיה זה כדי להוסיף תרחה, יגיעה למטרה הזאת שהיא תחזור בה. דילמה, משום, אני צריך לדייק, שהיא תחזור בה בגלל בגלל כך שהתורה חסה, דואגת, חוששת, מגינה על האישה. דומה, כי איך היא דלול תימחק מגילה. כל הדאגה או החשש שלנו כדי שהיא תחזור שהיא תודה, זה אך ורק כדי שלא נגיע לשלב של מחיקת המגילה, כמו שלמדנו בעבר, שזה כרוך במחיקת שם השם. וזה הסיבה שאנחנו רוצים שהיא תחזור בה, לא בגלל שחסה התורה עליה. הגמרא עונה, כסבר, התנא שלנו כאן בדעה משקה ואחר כך מקריב את מנחתה. מבחינת משקה, המים ששותה כמובן יש בה את המחיקות, מחיקת המגילה, כולל שמות השם. אז התנא סובר, מבחינת סדר הדברים, קודם היא שותה ואחר כך עוסקים במנחתה. אז דאי משום מגילה, אם השיקול של התנא ליגע כדי שהיא תחזור בה זה להגן או למנוע מחיקת המגילה, זה לא זה, האם חיקה לה, היא כבר נמחקה. אנחנו פשוט הגענו לשלב של המנחה, זה כבר שתתה את מי הסוטה עם המחיקה. כל המנחות במשנה ראינו תחילתן וסופן בכלי שרת, וכשלמדנו את המשנה הסתכלנו ברשי והוא אומר שבשלב הזה חושבים שהכוונה שהבן אדם מביא מביתו כבר בכלי שרת את המנחה, ועל כך הגמרא מעלה סתירה. והנושא שכתבנו בשוליים, סדר הבאת מנחה, וזה ממשיך עד תת וב עמוד א', ורמינו סדר מנחות כיצד. כבר בהתחלה אני רוצה לציין שהמקור שעומד בפנינו בערך 8-9 שורות של מקור תנאי, כל מקור זה יוסבר בהמשך הגמרא עד תת וב עמוד א'. אז אנחנו נתקדם, נקרא את המקור בלי לתעכב על פרטי פרטים, משאירים את הגמרא להסביר את זה בהמשך. סימנו גם קושיה ארוכה כפי שאתם יכולים לראות. אז אנחנו מעלים סתירה מהמקור הבא נגד מה שראינו במשנה. ומה כתוב פה? סדר מנחות כיצד? אדם מביא מנחה מתוך ביתו בקלטות של כסף ושל זהב. אצלנו בגמרא המסוימת כיווקבנו את זה. נדלג לשנייה לגמרא אחרי המקור. קטני מיד, אתם רואים איפה שאנחנו אוחזים אחרי המסגרת כמובן. קטני מיד, זה הציטוט, בקלטות של כסף ובקלטות של זהב. וזה, אלו הם כלים, אבל הם אינם כלי שרת. אז כאן הסתירה, כי במשנה אמרנו שמביאים את המנחה כבר מהבית בכלי שרת. נמשיך בגמרא. אחרי שהסברנו שמביאים את המנחה, כל מי שצריך להקריב מנחה, מי שהתנדב להביא מנחה, הוא מביא מביתו בכלים האלו, קלטות. רשי כותב קלטות כעין סלים. אדם מביא מנחתו לעזרה מתוך ביתו בקלטות. ואנחנו שוב פעם ממשיכים בגמרא, ונותנה את המנחה לתוך כלי שרת ומקדשה בכלי שרת. אנחנו גם על זה נתייחס, מה זה מקדשה. ונותן עליה שמנה השמן ולבונתה ומוליכה אצל כהן, וכהן מוליכה אצל מזבח, ומגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן של ודיור, ומסלק את הלבונה לצד אחד וקומץ ממקום שנתרבה השמנה, ונותנו את הקומץ לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת, ומלקט את הלבונה ונותנה על גביו, על הקומץ, ומלא ומקטירו בכלי שרת ומולכו, מוסיפים מלח, ונותנו על גבי האישים, על האש. קרב הקומץ, שירי המנחה, הרי הוא הביא כמות הרבה יותר מהקומץ עצמו, אבל רק הקומץ מגיע לאש, מגיע להקטרה, אז שיריה נאכלים. אחרי שקרב הקומץ, שיריה נאכלים, ורשאין הכהנים, כהנים, ליתן לתוך היין, שמן ודבש, בכוונה בשיריים, ואין אסורים אלא מלחמץ. לגבי הגבלות הקשורות לשיריים, רק לשמור שלא יהיה חמץ. מזכיר את המצות שאנחנו מכינים לפסח. לגבי הקומץ עצמו, אסור להוסיף כל החומרים האלו. יש איסור דורייתא להעלות על המזבח דבש, סעול, דבש. אבל לגבי השיריים, אפשר להוסיף את את הדברים האלו, רק לשמור שלא יהיה חמץ. קטן עניה. בכל זאת, כתוב במקור שקראנו עכשיו, שמשהו מביא את המנחה בקלטות של כסף, בקלטות של זהב, ולא בכלי שרי. אמר רב פאפה, אימה, נסביר במשנה תיקון או תוספת הבנה בדברי המשנה, בכלים הרואים לכלי שרת. כאילו, אם היה מקדיש את הכלים האלו, הם היו הופכים להיות כלי שרת. וזה נכון בכל המנחות, חוץ מהסיפור אצל הסוטה, שהיא מביאה לא בקלטות של כסף וזהב, אלא בכפיפה מצרית. מכאן אנחנו מדייקים. אולי לפני שנתקדם, אני רק רוצה לחזור, כי אולי לא הבהרנו מספיק. הברייתא דיברה על הבאת המנחה מהבית בכלים שאינם כלי שרת. גם המשנה מסכימה עם כך. אז מה הכוונה בדברי המשנה שמביאים אותם בכלי שרת? לא, כלים שעשויים מחומר, כסף, זהב, שאם אדם היה מקדיש אותם, הם היו הופכים להיות כלי שרת. אז בכך ישבנו את המשנה עם המקור התנאי הנוכחי. אבל אנחנו מדייקים מכל זה, שזה לגבי שאר מנחות. הם מובאים בכלים הרואים לכלי שרת. מכלל אפשר לדייק מכך, דכפיפה מצרית שהסוטה מביאה את מנחתה, לא חזיה, לא ראוי להיות כלי שרת. אז על כך המגמה שואלת, האם המשנה שלנו כמן דלא רבי יוסי ברבי יהודה, האם נעמיד את המשנה שלנו דלא קטנה רבי יוסי ברבי יהודה, דתניא כלי שרת העשויים שעשן של עץ, ובינתיים הכפיפה מצרית, מצרית הכוונה נצרים של דקל שמקורו עץ, כלי שרת שעשן של עץ, רבי פוסל, רבי יוסי ברבי יהודה מכשיר. לפי רבי יוסי ברבי יהודה, גם אם זה עשוי מעץ, הוא כן ראוי להיות כלי שרת. אז האם המשנה שאומרת ש מנחת הסוטה היא שונה בכך שהיא אינה ראויה להיות כלי שרת, זה לא כמו רבי יוסי ברבי יהודה. הגמרא עונה, אפילו תמר רבי יוסי ברבי יהודה, המשנה שלנו יכול להסתדר גם רבי יוסי ברבי יהודה, ואנחנו עדיין מקיימים את הדיוק שהכלי שהסוטה מביאה את מנחתה אינה ראויה להיות כלי שרת. אז אמר, דאמר רבי יוסי ברבי יהודה, שעץ כשר בחשובים. יש סוגים רבים של עץ, יש כאלו שהם פחותי ערך ויש כאלו שהם יקרים. אז עץ, כלי עץ חשוב, לזה התכוון רבי יוסי בגלל שהם ראויים להיות כלי שרת. בפחותים, כמו הכפיפה המצרית, מי אמר? מה, האם הוא אמר גם על אלו שיהיו ראויים להיות כלי שרת? לא ולא. וכי לטלי לרבי יוסי ברבי יהודה אמר, הוא לא מקבל את מה שמלמד הפסוק במלאכי, הקריבו נא לפי חתך, והמשך הפסוק, היוצרך או היישא פניך, כאילו מה שאתה מביא למלך, וקו החומר למלך מלכי המלכים, צריך להיות מה שהוא יקבל, שהוא יהנה ממנו, שהוא יעריך, וזה נכון לכלי עץ חשוב, אבל כלי עץ פחות לא. ולכן גם רבי יוסי ברבי יהודה מסכים שהחומר שממנו עשוי הסל של הסוטה היא אינה ראויה להיות כלי שרת, בניגוד לחומרים של שאר מנחות, כלי כסף, כלי זהב, שהם ראויים להיות כלי שרת. ונותנה לכלי שרת ומקדשה בכלי שרת. יש רשי שנגמר ביחד, אבל הוא נמצא למעלה בדיבור המתחיל ונותנה בעזרה בכלי שרת כסלקא דאיתא, שצריך לתיתה על מנת כן שיהיה דעתו שיקדשנה הכלי. כשלמדנו את הגמרא הזכרתי שהמילה הוא מקדשה בכלי שרת, אנחנו נתייחס מה זה הוא מקדשה, ולפי מה שאנחנו לומדים עכשיו הפסקה הזאת שהיה למעלה בשורה האחרונה בשורות הקצרות בגמרא ונותנה לכלי שרת ומקדשה בכלי שרת, הקדושה תלויה על כך שיש לך כוונה שהמנחה יהיה קדוש. אז על זה הגמרא שואלת שם את מינה, האם אנחנו צריכים להגיע למסקנה הבאה, כלי שרת אין מקדשים אלא מדעת, אלא אם יש לך כוונה לכך. וזה בניגוד למי ששם בלי כוונה את החומר, כאן אנחנו מדברים על המנחה בלי כוונה בכלי שרת, שהמנחה לא תהיה קדוש. האם כך הם הדברים? הגמרא מגיבה, אימה? לא. נותנה בכלי שרת לקדשה בכלי שרת. תוספת הלמד פשוט משנה את הסיפור, שאתה נותן את המנחה בכלי שרת עם הכוונה שהוא יהיה קדוש. ובמילים אחרות אנחנו מגיעים למסקנה. אני רוצה לבקש מכם סליחה, כי אני לא דייקתי בהסבר. נחזור עם הסבר יותר מדויק. כפי שראינו במשנה או במקור התנאי למעלה, שנותנים את המנחה לכלי שרת ומקדשה בכלי שרת, זה הביא את הגמרא לדייק שכלי שרת אינם מקדשים אלא מדעת, שהבעלים מתכוונים לכך שהכלי שיקדיש. ואז אמרה דחתה את זה ואמרה אימא נותנה בכלי שרת לקדשה בכלי שרת, הלמד כאן במילה לקדשה אומרת לנו שאין צורך מצד הבעלים שיהיה כוונה, אלא הנתינה לכלי שרת עצמו יקדיש את המנחה. ורשי בדיבור המתחיל נותנה לקדשה, התורה את צריכתו לתנור בכלי שרת כדי שיקדישנה הכלי ואפילו אינו מתכוון לכך. חזרה לגמרא, ונותן עליה שמנה ולבונתה, שמן ולבונה מוסיפים למנחה, שנאמר ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה, ומוליכה אצל כהן, דכתיב, וביאה אל בני אהרון. וכהן מוליכה, כלומר, את המנחה, אצל המזבח, דכתיב, והגישה אצל המזבח. מגישה בקרן דרומית מערבית, כנגד חודה של קרן ודיו. אנחנו בסוגיה שעומד לפנינו, צריכים להתייחס למיקום המזבח, בעזרה של בית המקדש ובפרט ביחס מיקומו ביחס למיקום ההיכל, ועל הדבר הזה אנחנו נראה במהלך הגמרא שלוש דעות בתנאים. במקור שאנחנו למדנו התנא מלמד שמגישים את המנחה כנגד או לקרן הדרומית מערבית, שזה כנגד החוד של הקרן של המזבח, וזה מספיק ודיו. הגמרא תתייחס גם למילה ודיו בהמשך. שואלת הגמרא מנהלן, זה שאתה מביא את המנחה דווקא לקרן דרומית מערבית, מניין לתנה העמדה הזאת, הידיעה, השיטה הזאת. תכתיב, בפסוק כתוב, וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני ארון לפני השם אל פני המזבח. אז יש כאן שתי נקודות, שתי הוראות, צריך להיות לפני השם וגם אל פני המזבח. לפני שנתקדם לראות את השיטות השונות, נציין שלפני השם המשמעות הוא שאתה מביא את המנחה במקום בעזרה, בנקודת עמדה בעזרה, שהוא עומד לפני ההיכל, לפני, אפילו ליתר דיוק, לפני פתח ההיכל שדרכו מגיעים לקודש הקודשים. כמובן אנחנו לא נכנסים להיכל, אלא מקום בעזרה שאפשר לחנות אותו לפני השם. ומה זה פני המזבח? עולים למזבח דרך הכבש, והכבש ממוקם בצד דרומי של המזבח. כשאתה עולה, אתה עולה לקראת הפנים של המזבח. אז איפה הפנים של המזבח בעניין כיוונים? הוא דרומו של המזבח. אז יש כאן צורך לקיים לפני השם, ובו בזמן לקיים גם פני המזבח. איך נוכל לעשות כך? אולי לא הדגשתי, אני לא רוצה כל כך לצמצם את האפשרויות, אבל בעיקרון, שוב פעם, אני לא מדייק עכשיו, אבל בעיקרון, כשאנחנו מדברים על לפני השם, זה יהיה באזור המערבי של המזבח. אגב, אצלנו בגמרות המסומנות, השס הזה, הוספנו בשוליים ציורים שמתאימים לחלק מהשיטות שנראה עכשיו, והם ציורים ממעוף הציפור, כלומר מבט על. אנחנו באוויר מסתכלים למטה למזבח ולהיכל. אנחנו נמשיך כעת בגמרה. ותניה, לפני השם, ככה נאמר בפסוק, שתביא את המנחה לנקודה הזאת שאפשר להקים, לקיים לפני השם. יכול במערב, כפי שאמרנו מקודם, שבעיקרון לפני השם הוא צד המערבי של המזבח, שהוא עומד מול ההיכל וקודש הקודשים. האם זהו? מביאים את המנחה לצד המערב? תמיד לומר אל פני המזבח. וזה אמרנו שזה בצד הדרומי של המזבח. אי אל פני המזבח יכול בדרום, תמיד לומר לפני השם. אז הם כיוונים סותרים. הכיצד, איך נוכל ליישב את הדברים האלו? מגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיו. אנחנו נחזור לזה בהמשך הגמרא, אבל לעת עתה בנקודה הזאת שהוא בקרן דרומית מערבית, אתה מקיים את שניהם, גם לפני השם ועל פני המזבח. רב אלעזר אומר, יכול יגישנה במערבה של קרן או לדרומה של קרן אמרת. אז יש כלל, כל מקום שאתה מוצא שני מקורות, אחד מקיים עצמו ומקיים דברי חברו, ואחד מקיים עצמו ומבטא דברי חברו, מניחים, עוזבים את שמקיים עצמו ומבטא חברו, כי בזה אתה רק מקיים אחד משתי אפשרויות, אז נעזוב אותו ותופסים את שמקיים עצמו ומקיים חברו. כשאתה אומר לפני השם במערב, ביטלת אל פני המזבח בדרום, וכשאתה אומר אל פני המזבח בדרום, קיימת לפני השם במערב. כיצד? מגישה לדרומה של קרן. שואלת הגמרא, והיכן קיימת? אם אתה מביא את המנחה לצד הדרומי של הקרן, עדיין חסר לפני השם. דרום זה פני המזבח, איפה יש קיום של, של גם לפני השם? אמר, וזה בגלל שאמרנו שבהבאה לקרן, לצד דרומי, אתה מקיים גם את זה וגם את זה לפני השם. זה מה שמכונה מקיים עצמו ומקיים חברו. איפה זה אם אתה מביא את המנחה לדרומה של קרן? אמר אבשי, הסבר היתנה, כולי מזבח בצפון קאי. כעת נעזר בציורים. יש הציור השני שהכותרת אל רבי אלעזר, זה התנה שאנחנו עוסקים בו כעת. אתם רואים שמיקום המזבח אצל רבי אלעזר הוא שונה ממיקום המזבח אצל התנה קמא בציור הראשון. אנחנו הוספנו את הכיוונים בציור של התנה קמא, צפון, דרום, מערב, מזרח, אפשר לראות את זה בקלות. בציור של התנה קמא, המזבח, הוא עומד, נקרא לזה באמצע. מבחינת דרום וצפון, הוא נקרא חצי המזבח בצפון וחצי המזבח בדרום. אבל אנחנו רוצים להתמקד בשיטה רבי אלעזר כעת. לפי רבי אלעזר, כפי שהגמרא אמרה עכשיו, כולו מזבח בצפון. כלומר, הקצה הדרומי של המזבח, איפה הוא? הוא בצפון של העזרה. אם מחלקים את העזרה לשני חלקים, חצי דרום וחצי צפון, לפי רבי אלעזר, איפה עומד המזבח? כולו עומד בצפון. עכשיו, אם אנחנו ניגש לצד הדרומי של המזבח, צד הדרומי של הקרן, קרן, מה שאמרנו מקודם, דרומי מערבי, אבל בצד הדרומי, בלי להגיש לצד המערבי, לצד הדרומי, לפי רבזר, שכולם מזבח עומד בצפון, נסכים שגם בצד הדרומי של המזבח אתה מקיים לפני השם. מה אמרנו מקודם? מה זה לפני השם? זה לפני ההיכל, לפני הפתיחה של ההיכל. ובאמת אתם יכולים לראות בקלות בציור, צד הדרומי של המזבח עומד מול ההיכל, מול פתח ההיכל. אבל לגבי התנא קמא, שהמזבח לא עומד ככה כולי בצפון, אנחנו חייבים להגיש את המנחה בקרן דרומית מערבית כנגד החוד של הקרן, כי רק שם לפני, לפי המידות, רק אז אתה עדיין מול ההיכל. אמנם לא מול פתח ההיכל, אבל מול קיר ההיכל. אנחנו יכולים לציין את המספרים, אבל אני אומר את זה בהסתייגות, כי יש כאלו ואני ביניהם שריבוי מספרים יכולים גם לבלבל. אבל בתקווה שנעמוד בזה, בציור של התנא קמא אתם יכולים לראות שכל אורך רוחב המזבח כי הוא מלבני בעיקרון 32 אמות. לגבי ההיכל, ההיכל יש לו את החלל של ההיכל, הוא 20 אמות, אפשר לראות את זה בציור. הקירות של המזבח, של ההיכל, כל קיר הוא 6 אמות, אז יש לנו 20 חלל פלוס 12, זה 32, זה אותה מידה. רוחב ההיכל כולל הקירות הוא בדיוק רוחב המזבח. אז אם אתה מגיע לחודו של קרן מערבית דרומית, אז אתה איכשהו מול משהו מן ההיכל. אבל אם אתה זז אפילו טיפה כיוון דרום, אז אתה כבר לא מקיים לפני השם. ראינו בדברי התנא קמא שאתה מביא את המנחה לאותה חול, חודה של קרן מערבית רומית, ודיו. מהי ודיו? אמר רב אשי, איצטריך. סר כדאית החמינה, טיבאי הגשת מנחה גופה. מה זה מנחה גופה? הסולת עצמה, שזה צריך לגעת במזבח, ולא הכלי שבו נמצא הסולת. כמה שמלן, וזה שאמרנו, אתה מגיש את, את המנחה בקרן דרומית, מערבית, כנגד חודה, ודיו, זה מלמד שלא מצריכים את הכהן להביא את המנחה, הסולת עצמה. שואת אומרת, ואימא החינמי? אולי כן, אולי בסופו של דבר זה מה שנדרש, להביא, להגיש את הסולת עצמו, שזה ייגע בגוף המזבח. אז הגמרא מביאה פסוק לשלול את זה. אמר קרבי, קריבה אל הכהן וגישה אל המזבח. מה הקרבה אצל כהן בכלי? אף הגשה אצל מזבח בכלי. הוא מסלק את לבונתה לצד אחד. כי הכי, למה מזיזים את הלבונה ש... מקודם שמת את הלבונה על הסולת, למה עכשיו מזיזים את הלבונה לצד אחד? כי איך היא דלא תקמוץ והדי מנחה, עכשיו, כי אנחנו עדיין לא לקחנו את הקומץ מתוך הסולת. עכשיו, בזה שהזזת את הלבונה שתיקח את הקומץ, עכשיו אתה תיקח רק סולת, לא לבונה מעורב בה. כדקנן, קמץ ועליו ידו צרור או גרגר, מלח או קורט לבונה, פסול. הקומץ צריך להיות 100% סולד ולא עם שום דבר נוסף, כולל הלבונה מעורב בקומץ. אחרת, זה נקרא קומץ חסר. וקומץ ממקום שנתרבה שמנה, מנהלן, דכתיב מסוטה ומשמנה. מגרסה ומשמנה. ונותנו לתוך כלי שרת, את הקומץ עכשיו ניתן לכלי שרת, זאת אומרת קדשו בכלי שרת. למה לי? הקדשה חדה זמנה. למה צריך עוד פעם כלי שרת? כי אנחנו למדנו שאחרי שהוא הביא את המנחה, את כל כמות המנחה בקלטות של כסף ושל זהב, כבר אז הוא שם את המנחה בכלי שרת. אז הוא כבר קיבל קדושה, קדושת כלי. למה יש צורך עכשיו לקדש את הקומץ שוב פעם? הגמר עונה, מידי דהווי אדם. יש הקוות קורבנות זבחים שהם הבהמות שאנחנו שוחטים אותם, ויש לנו את התחום של מלאכות. העבודות שקיימות אצל המנחה הן מקבילות. יש לכל שלב של הקרבת מנחה שלב שמקביל בהקרבת זבח. נכון, במנחה אין סכין, כאילו אין מה לשחוט, אבל בכל זאת יש הקבלה, כפי שאנחנו נראה קצת מהדברים כעת. אמרנו שזה שמקדשים את הקומץ פעם נוספת, זה כמו הטיפול בזבח ובפרט הדם. מידי דהווה הדם. דם, אף אגב דקדישתי סכין בצוואר בהמה, כששוחטים את הקורבן, כמובן שוחטים עם הסכין, זה מקדש את הדם. אבל מה אנחנו עושים בזבח? בנוסף לשחיטה עם הסכין, הדר מקדיש לה בכלי שרת. יש גם שלב שנקרא קבלת הדם. קבלת הדם בזבח הוא בכלי שרת. אז ראינו אצל זבח סכין שמקדש, ואחר כך כלי נוסף שבו מקבלים את הדם זה מקדש. אז כמו אצל זבחים שיש שני כלים, אחנמי גם אצל קומץ לא שנה. היה קידוש בכלי שרת הראשון, ועכשיו הכהן שם את הקומץ בכלי שרת שני, הוא שם את הקומץ בכלי שרי נוסף. הוא מלקט את לבונתה ונותנה על גביו, על הקומץ, תכתיב את כל הלבונה אשר על המנחה. וזה כתוב, כמו שרש"י אומר בסוף העמוד, גבי הקטרה כתיב, זה מקטר קומץ ולבונה כי הדדי, ביחד. עכשיו, ממשיכים בשלבים, ומעלהו, ואנחנו ממשיכים כעת לדף ת' ו' עמוד א', ומקטירו בכלי שרת. תרגום מילולי היה אומר לנו שהכהן כעת מחזיק את הקומץ ולבונה באיזושהי כלי, מעלהו למזבח, וכשהקומץ עדיין בכלי, הוא שורף את הקומץ, וזה תמוע בכלי שרת מקטיר לי. ודאי שלא, הוא מקטיר, הוא לוקח את הקומץ מתוך הכלי שרת ושם אותו באש שעל המזבח עצמה, הוא לא מקטיר את הקומץ בתוך הכלי שרת. אז מה אומר לנו המשנה? הוא מקטירו בכלי שרת, אלא אמה, מעלהו את הקומץ והלבונה בכלי שרת להקטירו, עם המטרה להקטיר אותם על המזבח גופה. רש"י כותב שורה שלישית, אלא אימה, מעלהו להקטירו בכלי שרת, כלומר מעלהו בכלי שרת להקטירו לאחר שימלכנו. הגמרא ממשיכה, ומולכו, אחרי שהוא העלה את הקומץ והלבונה בכלי, הוא מולח ונותנו על גבי האישים. עכשיו הוא שם אותה על האש, תכתיב וכל קורבן מנחתך במלח תמלח וכו'. קרב הקומץ שיריה נאכלים, כלומר אתה לא יכול לאכול מהכהנים שניתן להם השירי מנחה לאכול, הם צריכים להמתין עד הקרבת הקומץ מן הלן, תכתיב וקטיר הכהנת אז קראתה, זה הכוונה לקומץ, והוכתיב הנותרת מן המנחה לארון ולבניו. קרב הקומץ, אמרנו שאם קרב הקומץ אז שיערי נאכלים. מה זה קרב הקומץ? על זה יש שתי דעות. ברש"י, קרב הקומץ למור כדאית לי וכולי, קרב הקומץ דקטני דמתיר שיריים באכילה מאימת חשיב, מתי זה נחשב קריבה להתיר שיריים? אז לרב יוחנן כדאית לי, מי שאנחנו נראה את זה בהמשך בגמרא, אבל נקרא את הרש"י כהקדמה, שלפי רב יוחנן זה מי שתיצת האור ברובו, רוב הקומץ נאחז באש, ולרבי חנינה מי שתשלוט בו. מה זה תשלוט בו? ואפילו מעט. נחזור לגמרא, קרב הקומץ, כמו שאמרנו שקרב הקומץ שיעה נאכלים, למור כדי איטלי ולמור כדי איטלי, כל אחד לשיטתו. מה זה קרב? דאיטמא, הקומץ ממתי מתיר שיריים באכילה? רבי חנינא אמר מי שתשלוט בו האור, כלומר אפילו מעט, אם שמים לב שהקומץ נתפס באש בקצת, בבקשה תאכלו את השיריים. רבי יוחנן אמר מי שתיצת האור ברובו. וכאן ציטוט מהברייתא בי"ד עמוד ב', ושרים ורשאים הכהנים ליתן לתוכו יין ושמן ודבש. מה היא טעמה? מאיזו מקור מקראי נלמד כך? אמר קרא למושכה, רש"י אומר למושכה גבי מתנות כהונה אקטיב, לך נתתים למושכה, ומזה לומדים לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלים, ומלך אוכל בכל מיני צורות, ואין עשויים אלא מלחמץ, תכתיב לא תאפה חמץ חלקם. אמר רבי שמעון בן לקיש, אפילו חלקם השיריים לא תאפה חמץ, כלומר אפילו מה שהם יאכלו, ובוודאי הקומץ, או נקרא לזה המנחה, בשלב הראשוני שלו, לפני שלקחת את הקומץ, ודאי צריכים להיזהר שלא יהפך להיות חמץ. כאן החידוש הוא שאפילו אחרי שלקחו את הקומץ, שזה מה שמגיע למזבח, גם החלק שנשאר לכהנים לאכול צריכים להיזהר שלא יעבור לידי חימוץ. עד כאן שיעורנו להיום.